השיעור באדיבות, אתר יהדות TV. כל מרצי חב"ד במקום אחד.
אז אנחנו מתחילים, ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים. אני מרשה לעצמי להקדיש את השיעור. לפני כמה שעות הלך לעולמו אחד מגדולי השלוחים של הרבי, השליח הראשי של פריז והגליל, הרב שמואל אזימוב. אז השיעור יהיה לעילוי נשמתו. אז מתחילים. אוקיי, אז אנחנו בעצם באמצע פרק י"ח. אז בואו נעשה קצת סיכום קצר ממה שדיברנו בשיעור האחרון. דיברנו בשיעור האחרון שבעולם הקדושה הכל בהתקללות, בניגוד לעולם לצד הסדרה אחה, שם הכל בפירוד. אז בקדושה הכל בהתקללות, והיות שהכל בהתקללות, אז אמרנו ככה, שמלכות דאצילות מלובש בה. הרי אמרנו שבכל עולם יש 10 ספירות, אז בואו נתחיל בעולם האצילות. מתחיל מחוכמה ומסתיים במלכוס. מלכות זה נקרא הסוף של עולם האצילות, הדרגה האחרונה זה נקרא מלכות. אבל היות שבקדושה הכל בהתקללות, אז בתוך מלכות דאצילות מלובש חוכמה דאצילות, בינה דאצילות, גבורה דאצילות, נצח, עוד ויסוד, הכל מלובש בתוך המלכות, כיש התקללות המידות זו בזו. ואמרנו שמלכות דאצילות מתלבש גם כן, היות שהכל בהתקללות, מלכות דאצילות מתלבש במלכות דעשייה. כן, חסד שבחסד, גבורה שבחסד. אז מלכות דאצילות מתלבש במלכות דעשייה, והיות שבמלכות דאצילות מלובש חוכמה דאצילות, יוצא שגם במלכות דעשייה מלובש חוכמה דאצילות. אז אמרנו גם נשמה, אורים שבזיווגם הורידו לעולם נשמה מדרגה הכי נמוכה שיכולה להיות, הכי נחותה. הכי נחות זה נפש דמלכות דעולם העשייה. זה הנשמה הכי נחותה שאפשר להוריד לעולם. אלא מאי? היות שבמלכות דעצילות, הדעשייה, סליחה, מלובש חוכמה דאצילות, אז יוצא שבעצם כל יהודי באשר הוא יש בו חוכמה דאצילות. שיש לו את זה? כן. לא, זאת אומרת, איך אפשר לבחון את זה? תראה, אנחנו לא יודעים למדוד מה זה נשמה גבוהה, מה זה נשמה גדולה. קשה לנו. אז היה סיפור כזה שהיה יהלומן גדול, איש עסקים, שהיה חסיד של הרבי הרש"ב, האדמו"ר הרביעי של חב"ד, או החמישי. והוא ראה שפעם הוא היה צריך להיכנס ליחידות אצל הרבי, והוא ראה שלפניו היה חסיד שהוא הגדיר כיהודי, כחסיד פשוט. אבל הוא ראה שהרבי נתן לו המון המון תשומת לב, דיבר איתו הרבה זמן, וזה היה תמוע בעיניו, למה הרבי צריך לקרב כל כך הרבה יהודי כל כך פשוט. שאחרי זה הוא נכנס ליחידות, היות שיש לו קצת, אתה יודע, אנשים לפעמים עם כסף שלהם קצת עזות, אז הוא שאל את הרבי מה הרבי ראה לקרב אותו. אז הרבי הרש"ב ביקש ממנו לראות את האבנים שלו, את היהלומים. זה מאוד שמח שהרבי מתעניין בעסקים שלו, אז הוא פרס על השולחן את כל היהלומים, ואז הוא מתחיל להצביע על יהלום זה עולה ככה, זה יהלום זה עולה ככה, ואז הוא מצביע על איזה יהלום, הוא אומר לרבי, זה היהלום הכי יקר. אז אומר לו הרבי רש"ב, כן? לי הוא לא נראה כזה יקר, זה נראה לי יותר יקר. אז אומר לו הרבי רש"ב, רבי, בשביל לדעת מה יקר מה לא יקר צריך להבין ביהלומים. אז רבי אמר לו, כדעת יהודי גדול לא גדול צריך להבין בנשמות. ואתה לא מבין בנשמות. אנחנו לא יודעים. כן? עכשיו, אמרנו ש... עכשיו אנחנו הכל מדברים בנפש האדם, כן? בנפש האדם, בנקודת החוכמה, מלובש עצמות אינסוף ברוך הוא. ואני חוזר על מה שאמרנו פעם שעברה, ואנחנו נמשיך קצת בפרק בפנים. אמרנו, מה ההבדל בין חוכמה לבינה? חוכמה זה כשאדם למשל מחפש פתרון. הוא לומד סוגיה, או שיש לו קושיה, ועכשיו הוא מתייגע על מנת לתרץ את הקושיה, לענות את התשובה, למצוא את הפתרון. הוא מתייגע, אז אחרי המון הגיעה, פתאום הוא מרגיש הברקה שיש לו כבר קצה חוט. הנה, אני מתחיל לתפוס. נופל לו, הוא מרגיש שהוא מתחיל, יש לו איזו הברקה, זה נקרא ברק המבריק, שבקצה החוט מתחיל אצלו הפתרון, אבל זה עדיין לא נתפס. ואז אם הוא עובד עוד ועוד ועוד, הוא לאט לאט מוריד את זה, מלביש את זה באותיות, חושב, מבאר את זה לעצמו במשלים, זה נקרא כוח הבינה. ובכן חוכמה זה כשעדיין העניין עדיין לא הושג, שעדיין הוא לא הבין את העניין על בוריו. ובכן הבין זה מלשון בינה, זה רק הנקודה. ובכן האיש הוא כנגד חוכמה והאישה כנגד בינה. האיש נותן טיפת זרע, הטיפה הזו זה רק נקודה קטנה, והוולד מתפתח באימה, האימה זה הבינה. ובכן אמרנו שחוכמה זה מלשון כוח מה. זה דבר שעדיין שואלים עליו מהו. הוא עדיין לא מוגדר. שואלים עדיין, זה לא ברור העניין. מה זה? מהו? עכשיו, מה זה עוזר לנו? זה עוזר לנו ככה. היות ו כוח החוכמה זה כשעדיין העניין לא הושג על בוריו, זה ממש עדיין בגדר של מה זה? זה רק ממש נקודת ההברקה, ברק המבריק, זה רק קצה החוט שמתחיל להיות התחלה של תירוץ, אבל עדיין העניין למעלה מעלה מהשגה שלי. ובכן, שימו לב, כשאדם מבין, מבין זה שכל, ובדרך כלל שכל קשור למציאות, קשור לישוס. ובכן כל כך חכמים מזהירים אותנו, למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך. למה צריכים כל כך להזהיר אותנו? כי זה הטבע של האדם, שאדם מבין, משיג, יודע, אז הוא מרגיש. לאו דווקא גאווה, הנה אני מבין, אני תופס, המציאות שלך בולטת. ויש לא כלי לעצמות. לית מחשבה תפיסה בכלל. שום מחשבה בעולם לא יכולה לתפוס עצמות ומהות אינסוף ברוך הוא. אז איך נתפס עצמות אינסוף ברוך הוא? אז הוא נתפס, כתוב, ברעותה דליבה, ברצון הלב, בביטול, בתנועה של ביטול. אז ממילא, היות שחוכמה זה כשעדיין עדיין לא מובן, אז יש ביטול, אין כאן מציאות. מה זה? מהו? כשאדם לומד עניין והוא מתייגע למצוא את הפתרון, אז הוא לא נהנה, הוא סובל איסורים. אדם שלומד סוגיה וקשה לו להבין איזה רשי או איזה תוספות או איזה פשט באיזה מאמר חסידות או איזה בר, אפילו למה כך חוכמה של אומות העולם. אדם עכשיו מתייגע למצוא פתרון של חידה במתמטיקה, והוא באמצע לשבור את הראש, הוא לא שמח, הוא מתייגע, קשה לו, הוא מתייסר. אחרי שהוא מבין, הבנתי. אז ממילא בשלב של ההגיעה, בשלב של העבודה, שאתה מתאמץ על מנת להבין, אין סיכוי שתרגיש ישות. ברגע שהבנת, פה יכול להתבשר תחושה של סיפוק שמלווה בקצת הרגשת עצמו. הבנתי, מציאות. היות שבבינה יש שכל, יש מציאות, בינה הוא לא כלי לאינסוף. כי מה שכלי לאינסוף זה הביטול. ויות שחוכמה זה כוח מה, כשעדיין העניין לא מושג, אז התנועה בנפש הוא ביטול. אתן לכם דוגמה. באחד השיחות שלו הרבי מסביר מדוע מברכים על הלולב. כי הרי אנחנו יודעים שארבע מינים כל אחד מסמל סוג שונה של בני ישראל. אנחנו יודעים שהאתרוג זה יהודים שיש בהם תורה ומצוות, כי יש בו ריח וטעם, והלולב שיש בו רק טעם ואין בו ריח, זה מסמל יהודים שיש בהם תורה. אז לכאורה הכי נעלה זה האתרוג. למה מברכים על האתרוג? אז התירוץ הוא בגלל שהלולב יותר גדול, בגלל שמיות, אז מברכים עליו. אבל כאן הרבי אומר, היות שכל דבר בגשמיות משתלשל מרוחניות, אם הלולב הוא גדול בגשמיות, בוודאי זה מראה שגם ברוחניות יש לו יתרון על שאר המינים. למה? אז הרי בקודם כל מבאר שמה שאומרים שהלולב זה מי שיש בו תורה ואין בו מצוות, לא מתכוונים לבן אדם שלומד ולא מקיים. שלומד, לומד, ובכלל לא מניח תפילין, לא שומר שבת, לא אוכל כשר. לא, זה לא מדובר. למה? כי אחד כזה אומר, אחד שלומד ובשעת נפש, לכתחילה, בכוונה תחילה מתכוון לא לקיים את מה שהוא לומד, על זה נאמר, השם אומר לו, רשם, מה לך לספר חוקי? אז ודאי שאומרים שהלולב מסמל את היהודים שיש בהם תורה ואין בהם מצוות, זה לא הכוונה שלא מקיים מצוות, אלא שעיקר העיסוק שלו הוא בתורה, כמו בן ישיבה. הוא גם עושה מצוות, נותן פה צדקה, אבל בעיקר מה הוא עושה? תורה. אז הלולב זה מסמל לימוד התורה. והרי מבאר שההתאחדות של יהודי עם הקדוש ברוך הוא, זה בא לידי ביטוי בצורה הכי נעלית בלימוד התורה. אני לא אסביר עכשיו את הנושא. ובכן, מברכים על הלולב כדי להדגיש את ההפלאה של לימוד התורה, עד כמה אז יהודי מתאחד עם הקדוש ברוך הוא. אז הרבי לפי זה שואל שאלה מאוד חזקה. אם כל הסיבה שמברכים על הלולב זה כדי להדגיש גודל ההפלאה שיש בלימוד התורה, לימוד התורה לא מרומז בעלים של הלולב, בטעם, הטעם זה בתמרים. אז אם ככה, היינו צריכים לקחת אתרוג, הדסים, ערבה ותמרים. כי הרי אתה אומר, מה המעלה של הלולב שיש בו טעם ואין בו ריח? אבל הטעם הוא לא בעלים, בלולב אין טעם, תאכל אותו מגיל. הטעם הוא בתמרים, אז למה מברכים על העלים? אז הרבה אומר ככה, הטעם זה אחרי שהבנת, העלים זה לפני שהבנת. ואנחנו יודעים שכשאדם לומד ומבין הוא יכול להתגאות, אבל כשאדם באמצע להבין, לא רק שהוא לא מתגאה, הוא מתייסר, הוא מרגיש כזה נחיתות שהוא עדיין, השכל שלו עדיין לא מצליח להבין את שכל התורה. ובכן, למה זה שמברכים על הלולב זה כדי להדגיש גודל ההפלאה שבלימוד התורה, אבל זה שמברכים על העלים ולא על הפרי, מה זה אומר? גם אחרי שלמדת מסכת ועוד מסכת ועוד מסכת ועוד מסכת, תמיד תישאר באותה ענווה לפני שהבנת. ובכן, הלולב מרמז שצריך ללמוד תורה, וזה שמברכים על העלים ולא על הפרי, זה מסמל שכמה שתלמד תישאר ענב כמו לפני שהבנת. למה זה חשוב? למה זה חשוב להיות ענב? ומה יקחי אם אני אלמד דף גמרא ואני אתגאה? אז מה יהיה? למה חייב להיות ענב? למה חייב להיות ונפשי כאפר לכל תהיה, ורק אז פתח ליבי בתורתך? ודרך אגב, בוא תשאלו שאלה, על תורה זה שכל, אז היו צריכים להגיד פתח מוחי בתורתך. מה זה פתח ליבי? הלב מבין, המוח מבין, השכל שוכן במוח. מה זה פתח ליבי? אז אני אמין לכם, שאומרים פתח ליבי, לא מתכוונים להשם שהשם יעזור לנו להבין. אתה יכול להבין את התורה, אבל לא להיות כלי לאלוקות שבתורה. ועל זה אומרים פתח ליבי, השם תעשה כלי, לא רק שאני אבין את התורה, שאני אהיה כלי לקדושה שבתורה, שהאלוקות שבתורה תאיר בי. איך? מה התנאי? ונפשי כאפר לכל תהיה. תהיה כמו סמכתות, ביטול, ענב. אם אתה יש, אתה לא כלי לעצמוס. אם אתה לא בטל, אתה צודק. בלי ביטול גם אי אפשר להיות אובייקטיבי. לא, אתה אומר עוד נקודה, שכשחסר ביטול, אז חסר יראת שמיים. כשחסר יראת שמיים, אדם בדרך כלל הוא לא אובייקטיבי, הוא סובייקטיבי. הפירוש הוא, כשהוא לומד, הוא לא מחפש את האמת, הוא מחפש את האמת שלו. זה גם קשור. אז אם אדם בכלל אין לו ביטול, אבל מה רוצים להגיד? זה חוכמה. חוכמה זה ביטול. ובכן, חוכמה שבנפש, שזה כוח מה, זה התנועה בנפש, האדם אין לו ישות. שמה שורה אורן סוף. וזה יש לכל יהודי. מה ההשלכות של זה? אנחנו נראה תכף. עכשיו בואו נמשיך טיפה. אני עכשיו בעמוד חבדלת למעלה. אז אמרנו בעצם שלא משנה איזו נשמה אתה תהיה, אפילו הכי הכי נמוכה שיכולה להיות, היות שבקדושה הכל בהתכללות, גם בנשמה הכי נמוכה, שזה נפש דמלכות ועשייה, יש שמה חוכמה דאצילות. ולפעמים, פה זה עניין מאמר המוסגר, זה לא קשור לתוכן הפרק, אבל אנחנו נגיד את זה, ומי שזוכר, הזכרנו את זה בקצרה בפרק ב', אני חושב בפרק ב' או א' בתניה. ולפעמים ממשיכים פושע ישראל נשמות גבוהות מאוד, שהיו בעמקי הקליפות, כמו שכתוב בספר הגלגולים. זאת אומרת ככה, פה הוא אמר שאיזה נשמה יהיה לך? נשמה דבריאה, נשמה דאצילות, נשמה דיצירה, ואיזה דרגה? נפש, רוח, נשמה. אז אמרנו, בדרך כלל זה לא כל כך תלוי בנו, אבל אמרנו גם כפי מעשיו. זאת אומרת, אדם בעולם הזה, שהוא לומד תורה, מתפלל, מקיים מצוות, הוא יכול לזכות תוך כדי שהוא חי לנשמה יותר גבוהה. עכשיו, מה הוא אומר פה? הוא אומר, לפעמים הקדוש ברוך הוא לוקח נשמה מאוד 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 גבוהה, והוא מוריד אותם בזיווג של אורים פושעי ישראל. למה? למה? אז בוא תקשיב. כל פעם שיש אור חדש שצריך להתגלות בעולם, יש למעלה כוחות אטומה מתנגדים, יש קטרוג. יש קטרוג. מספחים למשל שכשהשם רצה להוריד את הנשמה של הבעל שם טוב, אני חושב שאפילו הבעל שם טוב אומר את זה בעצמו בספרו כתר שם טוב, אז הקליפה למעלה התנגדה. אמרו להשם, אם אתה מוריד כזה נשמה בעולם, אז זהו, אנחנו גמורים. אז אמר להם הקדוש ברוך הוא, אל תדאגו, כל פעם שאני מוריד נשמה גבוהה, אני מוריד מישהו כנגד, שהכוחות יהיו מאוזנים. אוקיי? אז בואו תקשיבו. כשהשם רוצה לקחת נשמה מאוד מאוד גבוהה ולהוריד אותה לעולם, הקליפות מתנגדות. עכשיו, לפעמים הנשמה הזו היא תפוסה בקליפות. השם אומר, תשחררו לי את זה, אני רוצה להוריד את זה לעולם. לא, לא משחררים. ואז מתחיל מסע ומתן. אז מה השם אומר? אומר, תראו מה אנחנו נעשה. אנחנו ניקח את הנשמה, אבל אני לא מוריד אותה בזיווג של אורים קדושים. לא, לא, בחבר'ה שאין תרת המשפחה, אין קשחות, כלום. כלום. ודלכתי, שאין לו חושבים על שום דבר. גם בשעת הזיווג להביא את הילד, שום דבר. הקליפות מסכימות. עכשיו, מה הדיל? הדיל הוא ככה. אם הורים, כמו שלמדנו בתניה, לא מקדשים את עצמם בזמן התשמיש, אז אמרנו שהנשמה, אפילו אם היא גבוהה מאוד, יש לה לבוש מאוד גס. שבוע שבוע הסברנו, משל פשוט, זה כמו פרוג'קטור, פנס ענק, מלא מלא בוץ על הזכוכית. עכשיו, היות שהנשמה הזו באה מזיווג של הורים שלא קידשו את עצמם, ואפילו לפעמים הפך מזה, לא תרת המשפחה, לא כלום, אז ממילא, היות שהילד יהיה לו לבוש גס, הוא יעשה, יהיה לו קשה לשרוד, יהיה לו קשה לראות את האור. אז רוב הסיכויים להניח שהוא יעשה הרבה עבירות. בכלל הוא יגדל ממשפחה שבהתחלה הוא, אולי החלב לא יהיה חלב כשר, והמחלים לא יהיו כשרים, וכדומה. עכשיו, מה זה עושה? אז אמרנו, כמה שהנשמה היא גבוהה, והיא עושה עבירות, בכלל, כשיהודי עושה עבירות, בגלל שיש לו נשמה, זה נותן המון כוח לתומה. דיברנו על זה, כן? זה נותן המון המון כוח לתומה. למה? כי איפה שיש קדושה, הקליפה מנסה להידחף. למה? כי אם היא נדחפת איפה שיש קדושה, היא יונקת משם. פעם דיברנו על זה. למשל, שיהודי הלך ללמוד תורה, שהוא יוצא מהשיעור, הקליפה מאוד מתאמצת להחתיא אותו. ולמה? אחרי שאתה למדת שעה, אם אתה חוטא, כל הקדושה של השיעור הולך לקליפות. וכן, כמה זה הפירוש, כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. למה? כמה שאתה קדוש יותר, אתה יותר מעניין את הקליפה. על זה יש משל של האדמו"ר הזקן, שהגנב בא לגנוב רק איפה מה שיש לגנוב. אז תגידו, אם ככה לא כדאי להיות קדוש? אני לא רוצה להאריך בזה, אני אגיד לכם, כי התחלתי עם נושא, לא רוצה להשאיר אתכם ככה בבום. הרב פעם דיבר על זה, הוא דיבר שיש שלושה תנאים כדי שמאכל יקבל תומה. אז בנידון שלנו, הפירוש לקבל תומה הוא, יש דברים שגורמים שהקליפה מעוניינת בך. היא מעוניינת להחתיא אותך, כי היא יודעת שאם היא תחתיא אותך, היא תרוויח מזה הרבה. התנאי הראשון זה להיות מאכל אדם. מאכל שהוא לא מאכל בן אדם, לא מקבל תומה. מה זה בעבודה בנפש האדם? מתי אדם נקרא בן אדם? על שם אדם אל העליון. זה השורש של המילה אדם, שהוא דומה לעליון, אדם העליון, השם יתברך. מתי אתה דומה לעליון? שאתה לומד תורה ומקיים מצוות. אז כמה שאתה לומד תורה ומקיים מצוות, אתה יותר בן אדם. ואם אתה בן אדם, אתה מקבל תומה. מה הפירוש? הקליפה מעוניינת בך. זה בדיוק מה שאמרנו. אחרי שיעור, אחרי תפילה, הקליפה מאוד מעוניינת שתעשה עבירות. התנאי השני, צריך שהמאכל יהיה מוכשר. מה זה מוכשר? שהוא יהיה רטוב. שפעם הוא יתרטב. תפוח, אפילו שתלשו אותו, אם לעולם לא הרטיבו אותו, הוא לא מקבל תומה. מה זה מים? מים יש להם שני תכונות. המים מדביקים וגם יורדים ממקום גבוה למקום נמוך. מה זה בעבודה בנפש האדם? שאתה כל כך חי בתורה ומצוות, אתה גם מדביק את הזולת. אתה משפיע מלמעלה למטה, אתה נותן שיעורים, אתה יוצא למבצועים. לא רק שאתה חי בעצמך אורח חיים יהודי, אתה גם עושה סביבה, אתה משפיע על הזולת. אז אתה מעניין את הקליפה עוד יותר. אתה גם מנהיג? אתה גם עושה סביבה? אז אם אתך הקליפה מחתיה אותך, פי, איזה רווח יהיה לה. הכל הולך אליה. אז הרבי שואל, אם ככה, אז לא כדאי להיות דתי, ובטח לא משפיע. למה? אני הופך להיות מטרה. אז עזוב, תן לי חד בשקט, וזהו. אז התנאי השלישי לקבל תומה, זה שהמאכל צריך להיות תלוש. שאתה לא מחובר אתה לא מספיק מחובר להשם, אתה לא מספיק מחובר לצדיק. אבל אם אתה כל הזמן מחובר, אפילו שאתה רטוב ואפילו שאתה בן אדם, אתה לא מקבל תומה. עכשיו נחזור לענייננו. לומדים את תורתו, מקיימים את ההנחיות שלו, מחוברים גם להשם חזק. זה כמו כשאתה נוסע באוטובוס, באוטובוס זה טונג טינג טונג טונג, מה אתה עושה? אוחז, מחזיק חזק, ואז אתה לא נופל. אז עכשיו בוא ענייננו. עכשיו, אז אמרנו, אז בכלל כל פעם שיהודי עושה עבירה זה נותן חיות לקליפות, נכון? עכשיו, כמה שהנשמה גבוהה יותר, אז הקליפות יונקות עוד יותר, כי יש יותר אור. אז אם יש יותר אור, אז יש יותר קדושה. אם יש יותר קדושה, יותר יניקה. אז מה השם אומר לקליפות? תראו מה אני עושה. אני מוריד את הנשמה הזו בזיווג פושע ישראל. ואז הנשמה תהיה לה לבוש מאוד גס. היא תעשה הרבה עבירות. הקליפה אומרת, תפדל, מתאים לנו. קיינו כל יום שוע מלאפה, לבריאות. אז השאלה היא למה השם עושה את זה. כי השם יודע, היות שמדובר על נשמה גבוהה, יש סיכוי גבוה שסוף סוף הנשמה תפקע את האלם ועשר של הלבוש הגס, תחזור בתשובה, ואז הכל חוזר. ובכן, ראינו דווקא אנשים שהיו נמוכים, 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 פתאום הפכו להיות כוכבים. למה? שרבי שמעון בן לקיש, קראו לו ריש לקיש, ראה את רבי יוחנן בנער, הוא חשב שזה אישה, קפץ את כל הירדן. מה אמר לו רבי יוחנן? הוא לא אמר לי רשע, טיפש. הוא אמר לו משפט אחד, חליך לא ראית. חמוד, כזה כוח, שים אותו בתורה. הוא הסכים? אוקיי, בוא נראה אם זה באמת, קפוץ בחזרה. הוא ניסה לקפוץ בחזרה, נפל במים. כל הכוח שלו שם בתורה. אז מה מדובר פה? הנשמה גבוהה. מאוד. וכן, כשהוא חזר בתשובה, הוא לא סתם נהיה בעל תשובה, הוא נהיה ריש לקיש, מגדולי המוראים. כן? אז בוא. פעם מישהו אמר לי בדיחה, מה ההבדל בין אדמו"רי חב"ד ושאר הרבנים? שאר הרבנים הולכים לכלא, אחרי זה נהיו רבנים. אצל החב"ד הוא נהיה הרבי, אחרי זה הולך לכלא. אבל בוא, אבל זה בדיחה. אז בוא נחזור לענייננו. אז זה הסיבה מדוע לפעמים נשמה מאוד גבוהה יורד דווקא בפושעי ישראל. אז אמרנו שנותנים לפעמים עצות סגולות, אבל בדרך כלל תלוי בקדוש ברוך הוא. תלוי בקדוש ברוך הוא. תראה, אני מאמין ששוב, הלבוש מאוד תלוי בהורים, זה ברור, הוא תלוי רק בהורים, אבל הנשמה, מאיזה עולם היא באה, מאיזה דרגה היא באה, יש סגולות, יש עצות שכתובים בספרים הקדושים, אבל בעיקר זה תלוי בקדוש ברוך הוא. בעיקר. אתה. תראה, למשל בספרי מוסר כתוב, בספרי מוסר של קדמונים, כמו החידה הקדוש וראשית חוכמה וכדומה, אז כתוב למשל שאם אדם נכנס למצב של כעס, דבר שקורה לנו הרבה, אז באותו רגע מסתלק ממנו הנשמה ונכנס בו נפש של גוי, עד שהוא נרגע, עד שהוא לוקח כדור. ולכן כתוב גם כן שזוג רב בבית, אוטומטית השכינה מסתלקת מהבית. ולמה? זה אותו סיפור, זה אותה נקודה. למה? שימו לב, למה רבים? סיבה אחת, ישות. ישות, חסר ביטול. ברגע שיש ישות, אין קדושה, כי הכליל הקדושה זה חוכמה, ביטול. כל הזמן זה מסתובב מאותו נקודה. לא, הלבוש, לא הנשמה. זה מה שאנחנו מסבירים. הלבוש זה מה שמסתיר על הנשמה, הנפש השכלית. לא רוצה להגיד עוד פעם, זה עוד שיעור, לא נעזור. אז בואו נמשיך. עכשיו אנחנו נקרא בעצם בפנים מה שכבר אמרנו בעל פה, ואז נתקדם טיפה ונמשיך. הנה החוכמה היא מקור השכל וההבנה, והיא למעלה מהבינה, שהוא הבנת השכל והשגתו. והחוכמה היא למעלה מההבנה והשגה, והיא מקור להן, וזו לשון חוכמה כוחמה, כל מה שאמרנו בעל פה, כן? שהוא מה שאינו מושג ומובן ואינו נתפס בהשגה עדיין. ולכן, מה זה? ביטול. כי עדיין לא הבנתי, אז אין פה מציאות. ולכן סליחה מתלבש בה אור אינסוף ברוך הוא. מה זה ולכן? היות שכל העניין של חוכמה זה ביטול, וביטול זה הכלי לעצמוס אינסוף, ובכן מתלבש בזה אור אינסוף. דלית מחשבה תפיסה בכלל. ולכן כל ישראל, אנחנו נמשיך הלאה ונסביר. ולכן כל ישראל, אפילו הנשים ועמי הארץ, הם מאמינים בהשם, שהאמונה היא למעלה מן הדעת וההשגה, כי פיתי יאמין לכל דבר. אוקיי, בוא נעצור. אתן לכם דוגמה. פעם נכנס יהודי לרבי הצמח צדק, כולו שבור, בוכה, והוא מתלונן: רבי, יש לי ספקות באמונה, יש לי ספקות באמונה. רבי האדמו"ר הצמח צדק אומר לו: ומה אכפת לך? שיהיה לך. אז הוא בחר עוד יותר, אמר: אבל אני יהודי. אמר לו הצמח צדק: אם ככה זה בסדר. מה זאת אומרת? זה מפחיע לך? זה בסדר, אתה בסדר, זה בסדר. אני אגיד לכם עוד, אני רוצה להסביר נקודה, אז לאט לאט אני אגיע אליה. אתן לכם דוגמה אחרת. פעם הרבי רש"ב, המר"ש, סליחה, היה נוסע לפעמים מלובביץ' למוסקבה, ללנינגרד, כל מיני מקומות. איך היו נוסעים? מלובביץ' היו לוקחים מעגלה וסוס, היו מגיעים לתחנה, שכחתי את השם של לובביץ', ומשם הרכבת. פעם הוא הגיע והיה לו באמת מקום לרכבת, והרגע האחרון הוא החליט שהוא לא עולה לרכבת, הוא לא עולה, הוא ייקח את הרכבת הבא. זה לא היה כל חמש דקות, כן? נו, הוא לא עלה לרכבת, הרבי לא רוצה, אז עוד לא עולים. אחרי כמה שעות הגיעה שמועה שאותו רכבת עשה תאונה קטלנית, ואפילו אני חושב שהיה שם מישהו שעלה ואבא שלו בא בטענה לרבי, למה הרבי לא אמר לי? מה הוא חשב? הרבי לא עלה כי הוא ידע שיהיה תאונה. אז אם הרבי ידע שיהיה תאונה, איך זה יכול להיות שהוא לא עלה בעצמו? למה הוא לא אמר לכולם? אז הרבי ענה לו, אני לא ידעתי שיהיה תאונה. אז הוא שאל אותו, אז אם הרבי לא ידע, למה הוא לא עלה? ככה היה מונח אצלי שלא צריך לעלות. מה זה? אז אנשים יקחו לזה אינטואיציה. אבל מה זה האינטואיציה הזו בנידון שלנו? זה איזשהו משהו פנימי בנפש אתה לא יודע למה, זה למעלה מהשכל. יפה, זה חוכמה. והיות שכל יהודי יש בו חוכמה דאצילות, ובחוכמה דאצילות מאיר אור אינסוף שלמעלה מהשכל, מכאן נובע האמונה שלנו. האמונה הזו שכל יהודי מאמין, אפילו המארץ, אם אתה עולה במונית שירות או באוטובוס ואתה רואה אנשים שבמבט חיצוני הם נראים מלובשים כמו אדם וחווה לפני החטא, ומה? אתה רואה פתאום הם עונים בטלפון במשפט של 50 מילים, הם מזכירים שם שם במרצה השם, בעזרת השם. אני בשיבה של אמא שלי, אז באו הרבה משפחה גם לבקר את אחי וגם אותי וגם הרבה חברים, ואני שמעתי מהחדר השני, שמעתי אישה מצרפת שגרה בארץ כעת, והיא מדברת עם עוד מישהו מהמשפחה. עכשיו, היא בלי פאה, לא מלובשת כמו אישה חרדית, ואני שומע איך היא אומרת לה, אני בצד, ממש רחוק, היא לא יודעת שאני שומע, איך היא אומרת לה, לא, את לא מבינה, השם הוא רוצה רק את טובתנו, אבל מאוד חשוב לדבר איתו כל יום, לדבר איתו, לבקש ממנו, כי הוא שומע, אנחנו הבנים שלו. ואני אומר לכם, אני כמעט דמעות ירדו לי מהעיניים. אתה מסתכל, זה עם ישראל. יום שישי אני מזמין מישהו פעם לבוא לרחוב רוטשילד. איך אנשים באים, מניחים תפילין, אתה הולך עם הלולב ברחוב בסוכות, פתאום אתה רואה אמא אומרת לילדה, תסתכלי על הלולב. הם כמעט מתעלפים, אני לוקח את הלולב כמו איזה רובוט כל בוקר. אני לא מתרגש מהלולב, אולי ביום הראשון, אולי אתה עובר שם בסופרלנד, פתאום אתה רואה איזה אישה מגיעה עם הילד, כל הבנות תסתכלו על ארבעת המינים. אתם אומרים, מה, אפשר לגעת? אפשר לגעת? באמת? כן, אפשר. מה זה? מאיפה זה בא? חוכמה שבנפש. זה בא מחוכמה שבנפש. יהודי מאמין למעלה מהשכל. אתה רואה אנשים מגיעים לרבי שמעון בר יוחאי, לרבי מאיר בלנס, לקבר רחל, עומדים מול אבן ומתפללים. תעזור, מה קרה, אתה משוגע? אתה מתפלל מול אבן? לא, כי הם מאמינים שיש שם משהו אלוקי, נשמה קדושה, מישהו שיכול להמליץ בעדנו לקדוש ברוך הוא. אבל מאיפה זה בא האמונה הזו? האמונה הזו היא באה מחוכמה שבנפש. עכשיו, אומות העולם יש להם אמונה? כן, אבל שימו לב, אומות העולם יש להם אמונה במה שהם מבינים. ובכן, פרו שבא משה רבנו ואמר לו, אביי, אמר לי שחרר את עמי, אמר לו, מי זה אביי? לא ידעתי את אביי, אני יודע אלוקים. מה זה אלוקים? אלוקים זה האור המוגבל שמתלבש בבריאה, שמהווה את העולם בכל רגע, שמחיה את העולם בכל רגע. ועל זה נאמר, מבשרי אחזה אלוקה. אדם על ידי התבוננות שכלית יכול להגיע למסקנה עם ראיות והוכחות שיש אלוקים שמחיה את העולם, שהעולם הזה לא מתנהל לבד, יש בעל הבית. בדיוק. אבל מה הוא מאמין? הוא מאמין איפה ש... רק עד איכן שיד שכלו מגעת. אצל יהודי זה הפוך. מה שאני מבין, אני מבין. האמונה מתחיל איפה? איפה שהשכל מסתיים. איפה שאני מפסיק להבין, שם אני מתחיל להאמין. שם אני מתחיל להאמין. זה למעלה מהשכל. עכשיו, מישהו שלח לי אתמול איזה לינק, רציתי באמת להדפיס אותו, אבל לא יודע, הייתי מבולבר קצת, אז לא הדפסתי אותו. אני לא מכיר את הפרטים, כי קראתי את זה מאוד מהר, הוא דיבר איתי על זה בשבת, שהיה הרי כל העיתונאים עכשיו, שהמשוגעים הללו, עם מחשמם, דש, רצחו, כן, שחטו, לא יודע איך להגיד את זה. אז אחד מהם הצליח לברוח. הצליח לברוח וסיפר את כל מה שהיה שם. זה כתוב. זה כתבה בוויינט, בזה, כתוב. אז הוא כותב שם שהם כאלה רשעים, מה הם אומרים? אם אתה תתעס להם, לא נהרוג אותך. אז הוא אומר, העיתונאים, האמריקאים, כולם, התעסלמו. אחרי שהתעסלמו, הרגו אותם. פשוט התעללו. הוא אומר, היה שם יהודי, כלומר שיהודים, היהודי הזה שביקר בארץ, אז הוא ראה אותו שם. והוא מספר שהם אמרו לו, אתה צריך להתאסלם. זה היה לפני שידעו שירגו אותם אחר כך. זה היה כאילו, בואו תתאסלמו כולם ולא נהרוג אתכם. אז כמה התאסלמו, בסוף כן הרגו אותם, והוא, עוד לפני שהוא ידע ירגו או לא ירגו, הוא אמר, אני לא מתאסלם בחיים. תעשו מה שאתם רוצים. אני יהודי, נשאר יהודי. והוא אומר שהיה יום כיפור, והוא ראה אותו שבכל היום כיפור הוא צם והתפלל. זה עכשיו כתבה שכתובה בעיתון, במחשב, אני רואה את זה. אתה ראית את זה? מה זה? באדם נמצא בידיים של דש, עם סכין על הכסור. הוא אומר לו, תתאסלם. לא מתאסלם. הוא צם ביום כיפור, הוא מתפלל. אנחנו יש לנו אס-אמס בבנק, אתה בחרגה מאשר לא מתפללים. מה קרה? כי יהודי, כמו שנלמד אחר כך, שהוא נמצא ברגע האמת, ברגע מכריע, העצם הנפש מתגלה. וכשהעצם הנפש מתגלה, אז האלוקות שבו מאיר בגלוי. אבל אצל כולנו יש את זה, ובכן יש לנו אמונה. יש לנו אמונה. אמונה למעלה מהשכל. וזה הפירוש, פייטי יאמין לכל דבר. לכאורה זה חיסרון, טמבל, מאמין בהכל. לא, הכוונה היא ככה. פייטי פה זה מעלה. תדע לך שאם אתה רוצה לצפוס את עצמות אינסוף ברוך הוא, זה רק על ידי אמונה טהורה ופשוטה. היה אחד מגדולי המקובלים, אני לא יודע אם זה הרמק, אני חושב שזה הרמק, שהוא היה גדולי המקובלים, אז הוא אמר, איני מתפלל אלא לדעת זו התינוק. לדעת זו התינוק. ואני אסביר לכם מה הוא התכוון. הוא אומר, תינוק, ילד בן 6, 8, 9, שהוא אומר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, למה הוא מתכוון? יש לו פניות אישיות, הוא עושה את זה שהשם ייתן לו פרנסה, הוא מתכוון לזה עולם, לזה דרגה בספירות עליון? לא, הוא אומר, השם, בשיא הפשיטות, הוא פונה לקדוש ברוך הוא בתמימות לב. למי הוא פונה? הוא לא יודע שיש אצילות, בריאה, יצירה. הוא יודע של הקדוש ברוך הוא. מי הוא? הקדוש ברוך הוא. קדוש. למעלה אלוק, הקדוש ברוך הוא. הוא פונה להשם. לפעמים, אתה מרוב שאתה לומד קבלה וספירות, אתה אומר, ברוך זה נצח דאצילות. אתה זה יסוד של זה. אז אמר הרמק, אני רוצה שתתפלל אחרי שאני יודע את כל הקבלה. אני רוצה להתפלל עם אותה תמימות, עם אותה אמונה פשוטה. שאני מתפלל כמו תינוק. כמו תינוק. אני פעם, אתם יודעים, אנחנו חושבים לפעמים שאנחנו חסידים גדולים, אז נוסעים לרבי, רוצים להתכנס לאוהל, להתפלל. אתה עושה הכנות, לומד מאמר חסידות, פרק תניה, אומר תהילים, אתה מתכונן. אני פעם נכנסתי, ועמדתי שם, אמרתי תהילים, לא יודע מה אמרתי. פתאום אני רואה יהודי שנכנס, אמריקאי כזה, מודרני, עם הבן שלו, הבן שלו בברמודה. לא היה לו כיפה, הוא לקח דף לבן שמה שכותבים פן, הוא קיפל אותו, שם על הראש. והאבא שלו פותח ספר וקורא לו בשיא הדבקות תהילים באנגלית ומסביר לו מה שכתוב בתהילים. ואז היהודי הזה לוקח מכתב וניגש שם על יד האוהל ומתחיל לדבר, מדבר, מדבר עם כל הלב, כל הלב, כל הלב, והוא זרק את המכתב והוא צעק, יחי אדוננו מורנו ורבינו. הוא יצא. אני אמרתי, הלוואי שככה אני הייתי מתפלל. אמונה פשוטה, תאורה. מאיפה זה בא האמונה הזו? זה בא מזה שלכל יהודי יש חוכמה שבנפש. אבל עכשיו שימו לב, אנחנו, אסור לנו לשכוח על מה אנחנו מדברים. כל התניא נכתב כדי לתת לנו עצות איך להיות בינוני. מה זה בינוני? כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. מחשבה, דיבור ומעשה. עכשיו, מה הקשר עם זה שכל יהודי יש לו חוכמה שבנפש, עם העובדה שהוא יכול להיות בינוני ולשמור על המחשבות, לא לחטוא אפילו במחשבה, לא לחטוא אפילו בדיבור, ולא לחטוא אפילו במעשה? יש לי חוכמה שבנפש, נו, אז יש לי אמונה תאורה, נו, זה לא מפחיד לי גם לדבר על לשון הרע ולהסתכל איפה שאסור להסתכל ולשמוע מה שאסור לשמוע ולא לעשות מה שצריך לעשות. אז יש לי חוכמה שבנפש, אני מאמין, בסדר. אז מה? כתוב בגמרא שהגנב לפני שהוא פורץ בחנות לגנוב, הוא אומר, שם תצליח אותי בגניבתי. אני פותח את החנות בשבת, שם יד על המזוזה, השם, שהיום הקופה תהיה מלאה. וכל אחד, אם הוא יחפש בדקות, מאמינים ועושים מה שבא לנו. אז מה זה עוזר לי שיש לי חוכמה שבנפש? אז כדי לתארץ את הקושייה הזו, בוא תראו איך אדמו"ר הזקן במילים שלו מכניס את זה. אני חוזר למעלה. הוא אומר, הנה החוכמה ומקור השכל וההבנה הוא למעלה מהבינה. כן, זה חוכמה, למעלה מהבינה. שהוא ההבנה והשכל והשגתו, והחוכמה היא למעלה מההבנה והשגה, אבל היא מקור להם. שימו לב, אדמו"ר הזקן חוזר על זה פעמיים. מצד אחד החוכמה היא למעלה מהבינה, אבל היא המקור של הבינה. על זה נאמר, החוכמה תחיה את בעליה. יש בעלים, יש בעל הפלאפון, בעל הקרובה. הנפש יש בה חוכמה, אז היא בעל החוכמה. אבל מה פשוט החוכמה תחיה את בעליה? שהחוכמה נותנת חיות לנפש. מה זה נפש? לבינה, לכל המידות. מצד אחד חוכמה הוא למעלה מהשכל, הוא למעלה מהבינה, אבל הוא גם המקור של הבינה. אז מצד זה שהשכל, החוכמה הוא למעלה מהבינה, הוא כלי לעצמות, כי זה ביטול. מצד זה שהוא מקור לבינה, אז הוא גם מטפטף, העצם הנפש חודר גם בכוחות הפנימיים של הנשמה, והוא נותן כוח בנפש שהיהודי יוכל בפיך ובלבבך לעשותו. ובכן, שימו לב, מאיפה זה בא הטבע הזו שברגע שיהודי מרגיש שהוא הולך להיפרד מהשם, מתעורר בו נקודת היהדות, ובטבע שלו הוא לא יכול, כמו שאדמו"ר הזקן אומר, שיהודי אינו רוצה ואינו יכול להיות נפחד מהשם בשום אופן. איך זה בא? מצד זה שהחוכמה היא מקור הבינה, היא למעלה מהבינה, אז היא כלילה אינסוף, כי זה ביטול. מצד זה שהיא גם יחד עם זה שהיא למעלה מהבינה, היא גם מקור לבינה, היא גם מקור לשכל, אז היא גם מתלבשת בכוחות הפנימיים של הבינה, של הדעת, של החסד, של הגבורה, וגם זה פועל על הלבושים של הנשמה, שיהודי מחשוב הדיבור מה יסוי יכול לשמור. זאת אומרת, בגלל שיש לנו עצם הנפש, ועצם הנפש יש לו השפעה על הכוחות הפנימיים, מצד זה שיש לנו עצם הנפש, חוכמה שבנפש מאיר בנו, נמצא בכל יהודי הקדוש ברוך הוא בעצמו. מצד שני, מצד זה שהחוכמה היא גם מקור הבינה, הקדוש ברוך הוא שנמצא בנו חודר בנו, הוא לא דבר נפחד מאיתנו. והיות שהוא חודר בנו, הוא נותן לנו כוח לשמור על המחשבה, דיבור ומעשה. בעצם אנחנו באמצע התהליך, ונגיד לכם למה. בפרק י"ח וי"ט האדמו"ר הזקן ימשיך להתמקד על הנקודה הזו, שיהודי יש לו ביטול, 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 וזה בא מאברהם אבינו, מהחוכמה שבנפש. ומה? אמרנו, בגלל שיהודי יש לו חוכמה שבנפש, הבעיה היא שהחוכמה שבנפש בנו לפעמים הוא לא מאיר. ובכן, כמו שאמרנו שהתחלנו בפרק י"ח, זה נקרא אהבה מסותרת. לכל יהודי יש בירושה אהבת השם מאברהם אבינו. לכל יהודי יש את התנועה הזו שהוא קשור להשם למעלה מתעמד דת. אבל הרבה פעמים האהבה הזו שיש בנו היא נקראת אהבה מסותרת. למה היא נקראת אהבה מסותרת? כי היא מסותרת בלבוש שק דקליפה. הגוף, התאוות שלנו, השטויות שלנו מעלימות על האוצר הנפלא הזה שיש בנו. ובכן, מה אמרנו? אמרנו שחוכמה מאיר בא מלכוס, נכון? אתם יודעים איך נקראת מלכוס בלשון הקבלה? ארץ, ארץ העליונה. ואנחנו יודעים שהקדוש ברוך אומר על בני ישראל, כי אתם תהיו לי ארץ חפץ. כל יהודי הוא בדוגמת מלכוס, הוא ארץ. ובכן, מקור נשמות ישראל זה כנסת ישראל, זה מלכות דאצילות. ובכן, כמו שחוכמה דאצילות מאיר במלכוס דאצילס, היות שמלכות דאצילות זה מקור נשמות ישראל, וגם היא נקראת ארץ עליונה, ואנחנו גם כן נקראים ארץ, כי אתם תהיו לי ארץ חפץ. כל יהודי מאיר בו חוכמה דאצילות, כל יהודי, והיות שבחוכמה דאצילות שורה אינסוף ברוך הוא, כל יהודי שאתם רואים ברחוב, כל יהודי שהוא נולד מאמא יהודייה, יש בו עצמות אינסוף ברוך הוא, הוא חתיכת אלוקות. הבעיה היא שזה תמיד בגלוי. אז מתי זה מתגלה? ברגעי אמת, במצב של אחה, בנעילה, או פתאום אתה חווה משהו, או צדיק, פתאום מתגלה נקודת היהדות. אבל בדרך כלל זה מחובה. אם זה אמיר אצלנו כל הזמן, היינו לעולם לא עושים עבירות. אתם יודעים למה? כי מה אמרנו? החוכמה שבנו הוא רדום. מתי הוא מתגלה למשל? בניסיון באמונה, תשתחווה לצלב, פתאום מתגלה עצם הנשמה. לא, אני ארוג אותך, תערוג אותי. למה הוא עושה את זה? הוא לא עושה את זה בגלל פניות אישיות או שקלה וטריה, אולי נזכה לגן עדן, מה פתאום? זה לא השיקול שלו. למה? ככה. למה? אני לא נפחד מהקדוש ברוך הוא, תעשה מה שאתה רוצה. מה קרה? איך לפני כמה דקות הייתה מסוגל להגיד לשון הרע, לדבר שטויות, להסתכל על שטויות? פתאום לא, כי שב יתגלה עצם הנשמה. ברגע שמתגלה עצם הנשמה, יהודי לא ייתן לשום דבר להפחיד אותו מהשם. עכשיו שימו לב, אחרי זה בפרק חף, בפרק חף א' וחף ב' וחף ג' וחף ד', בפרק חף וחף א' האדמו"ר הזקן יסביר מה זה אחדות השם. אחרי זה הוא יסביר בפרק חף ב' וחף ג' שכל מצווה היא פחת באחדות השם, וכל עבירה היא פרט באיסור עבודה זרה. זאת אומרת, האדמו"ר הזקן עושה תהליך. קודם כל הוא מסביר לך שיש לך חוכמה שבנפש, ואם חוכמה שבנפש מאיר, אתה תמסור את נפשך להשם, אתה לא תתן לשום דבר להפחיל אותך מהשם. בדרך כלל מתי זה מאיר? ברגע שאתה מרגיש שהולכים להפחיל אותך מהשם, בניסיון למשל להמיר את דתך. אחרי זה הוא יסביר לנו, הוא ישכנע אותנו שכל עבירה אתה נפרד מהשם כמו בעבודה זרה. ברגע שאתה תעבור תהליך נפשי, תהליך הסברה, שאתה תרגיש שעבירה כלשהי זה כמו עבודה זרה, וברגע שמעמידים אותך בניסיון בעבודה זרה, מתגלה אצלך עצם הנשמה, ואתה מוכן למסור את נפשך להשם, אז בעצם האדמו"ר הזקן הולך לתת לנו חינוך עכשיו, שאתה תתייחס, אתה תרגיש איך שכל דבר שהוא נגד רצון העליון זה חמור בעיניו כמו להשתחוות לצלב. וברגע שתרגיש את זה, כל פעם שיצר הרע יגיד לך בוא תעשה עבירה, מה יקרה? יתגלה, יאיר אצלך חוכמה שבנפש. תגיד לו לא. ויתרה מזה, האדמו"ר הזקן יגיד לך ככה בסוף, הרי אם היציא עכשיו אומר לך תשתחווה לצלב, מה היית אומר לי? תהרוג אותי. אז אתה מוכן למות, נכון? העיקר לא להתפרד מהשם. ועכשיו הסברתי לך שכל עבירה זה כמו צלב, אז למות אתה מוכן? אל תמות, חל תתאפק. אם אתה מוכן למות, אתה לא מוכן להתאפק? הרי להתאפק זה הרבה יותר קל מלמות. אתה אחרי מוכן, מוכן למות, העיקר לא יש לו השתחוות לכומר. עכשיו שכנעתי אותך שכל עבירה זה כמו כומר. אז אם אתה מוכן למות, אל תמות, תתאפק חמות. ואם אתה מוכן למות כדי לא להתנתק, אז מה אתה מוכן לעשות כדי להתחבר? אם אתה מוכן למות כדי לא להתנתק, אז אני אומר לך, אל תתנתק, תתחבר, תקום למניין. אתה מוכן הרי למות בשביל להתנתק. אז מה אתה כבר מוכן? אז אם אתה מוכן למות בשביל להתנתק, אתה לא מוכן להתאמץ לקום מהמיטה בשביל להתחבר? אבל זה, אולי. ובכן הרב אומר, ובכן הרב אומר בשיחה בשם הרבי הקודם, שמסירות נפש אמיתי, אומר הרבי בשיחה, שמסירות נפש אמיתי זה לא לקפוץ מן הגג אל הרצפה, אלא מן הרצפה אל הגג. זה יותר מסירות נפש. כן. אז אומרים באמת, יש כזה מוסבר בחסידות, שלפעמים היצרה יכול להעלים גם על סוג עבירה שכזו. כי כל אחד, היצרה, הנפש הבא מתרוח שטות, הוא יכול להעלים ברף אחר. זה בכללות, הוא מדברים. בכללות, אלא באופן כללי, זה המצב של עם ישראל. אני פעם ראיתי משהו מרחיד גם כן, שהרבי אומר באחד המאמרים שלו, שכתוב שלפני הגאולה התבררו והתלבנו, השם יעשה סלקציה, כי בעם ישראל יש הרבה פסולת, יש הרבה ערב רב שהם לא יהודים, והשם לפני משיח הוא מנפה, הוא מוציא החוצה. ובכן הוא אומר שאלו שלא יחזיקו מעמד ויצאו, יכול שהם בעצם לא היו קשורים לעם ישראל, והם מהניפוי ומוצאים אותם החוצה. זה מאמר של הרבי פרשת יתרו באחת השנים, שהוא הסביר את הנקודה הזו, היות שהשם עושה ניפוי לפני הגאולה, הוא מנפה, אז כל הפסולת החוצה. כן, זה יש ניפוי, אתה מבין? אז צריכים לבקש לא להזרק החוצה. לא, לא. אז כמו שאמרנו, מסירות נפש, אני אספר לכם אולי סיפור יפה על מסירות נפש, ובעזרת השם נמשיך שבוע הבא. היה פעם יהודי, קראו לו רבי דוד. הוא היה יהודי פשוט, שהוא היה חסיד של הבעל שם טוב. ופעם הוא נכנס לבעל שם טוב, ואולי מוכר, יהודי פשוט, רגיל. ומיד שהוא נכנס, הבעל שם טוב קירב אותו, שישב לידו, והבעל שם חתך לקח מהחלה שלו ונתן לו חלק מהחלה שלו, וזה היה פלא בעיני התלמידים, כאילו, מה זה, איזה קירובים, בטח איזה צדיק נסתר, משהו. הבעל שם טוב רצה להסביר לתלמידים מה זה, אז הוא שלח את דוד לשליחות, אמר לו, לך לחצר, תביא משהו, סתם, בגילו. ואז הוא אמר, אתם מתפלים למה אני עושה את זה? אני אגיד לכם למה. היהודי הזה אין לו כסף, אין לו מה לאכול בבית, כלום. כל השנה הוא חסך פרוטה ועוד פרוטה ועוד פרוטה ועוד פרוטה כדי לקנות את חוג מעודה. הוא הלך, קנה את חוג יפה, מה זה התלהב, כולו שמח, חוזר הביתה, אומר יש לו, תראי, תראי מה קניתי. יש לו, מה קנית? זה קנית? לנו אין מה לחוב בבית, אתה קונה לנו את חוגים? אתה חוסך כסף על אין לנו? היא התעצבנה, משכה את פסלה אותו. רבי דוד עמד דום, לא התרגז שנייה, ומיד אמר, כנראה מן השמיים לא מגיע לי. אמר הבעל שם טוב, מי עקדת יצחק? לא היה יהודי שעבר ניסיון קשה כמו שהוא עבר, הוא שתק, ובכן מקרב אותו. זה מסירות נפש. פעם הרבי אמר, כל כפייה וכפייה שיהודי כופה את עצמו לכבוד השם, זה נקרא מסירות נפש. אתה קם בבוקר ולא בא לך לקום ואתה כופה את עצמך, כל מאמץ שאתה עושה בשביל השם, אתה כופה את עצמך, אתה מתאמץ, כל מאמץ קטן בעיני השם, זה נקרא מסירות נפש. וכל יהודי יש לו את הכוח למסור את נפשו, למסור את הרצון שלו לקדוש ברוך הוא. ואנחנו בעזרת השם נמשיך, נחיב את הביאור, אבל בעזרת השם שאף אחד לא ימסור את נפשו בפועל, כמו שהרבי אומר, שנפש זה גם מלשון רצון. איפה אנחנו יודעים? יש פסוק שהשם אומר, אין נפשי בעם הזה, ורש"י מפרש את המילה נפשי, רצוני. אז הרבי אומר, וזה יש לנו ראיה, שהיום שמדברים על מסירות נפש, זה לא מסירות, זה מסירות הרצון. תמסור את הרצון שלך לקדוש ברוך. נמשיך בעזרת השם במעבר.
השיעור באדיבות, אתר יהדות TV, כל מרצי חב"ד במקום אחד.